כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
אהלן, מה העניינים חסן?
בסדר, ראיתי אותך כל היום, עכשיו שאלתי מה העניינים.
ימי חמישי אנחנו מבלים ביחד, יש לנו תוכנית רדיו. אז קודם כל ערב טוב, ברוכים וברוכות הבאות. תודה שבחרתם להגיע, אנחנו מקווים שאנחנו נהיה מספיק מעניינים. שלומי בנתיה, מכאן תרבות, התוכנית תוקלט ותשודר גם בכאן תרבות. תודה לשלומי יצחק הטכנאי. אז לילה אמריקאי, בתקציר כתוב כאן, למי שייך הסיפור הישראלי, מה לקחנו בהשאלה מהדודים באמריקה לתרבות הישראלית, ואתה יודע, לא חשבנו על זה, אנחנו...
יש לך דודים באמריקה? אני כל הילדות שלי התבאסתי על זה שלא היו לי דודים באמריקה.
לא, ניסינו, חיפשנו. פעם ארנון צדוק אמר לי, אנחנו התימנים, עבודים ביקום. אין לנו שום קופרודוקציה עם שום מדינה על כדור הארץ, ו... אתה יודע, זה היה לי כנראה מובן מאליו על מה אנחנו נדבר כשאנחנו נדבר על אמריקה או על ארצות הברית או משהו כזה. ואחרי שחשבתי על זה, אמרתי, רגע, זה בכלל, בכלל לא מובן מאליו. מי ששמענו כאן למעלה היה ליטל ריצ'רד. זה היה נעימת פתיחה, אנחנו שמענו את ליטל ריצ'רד, שר את לונג טול סלי, ואחרי זה טוטי פרוטי. ואני לא יודע כמה זה מובן מאליו, כי הוא בעצמו גיבור שחור שאלוויס, אתה יודע, הפעיל עליו, אפילו שהוא בעצם... לקח ממנו המון, אבל כשהייתי ילד, ההשפעות התרבותיות שקיבלתי מאמריקה היו בעיקר שחורות. וגם בהמשך, ואנחנו נדבר על זה, אבל זה לא משהו מובן מאליו, ואנחנו נראה לי נצטרך לפרק את זה הערב, כי כשאנשים אחרים מדברו על אמריקה, אני לא מאמין שכל התפיסה שלהם, או כל הראייה שלהם, או כל החוויות שלהם, יהיו כל כך משמעותיות, אפרו-אמריקאיות ולא אמריקאיות. כלומר, מבחינתי, אם היו קוראים לזה, היינו צריכים לקרוא לזה לילה אפרו-אמריקאי. ליטל ריצ'רד הוא דוגמה אחת. אבא שלי היה גם סוג של זמר ופרפורמר, וליטל ריצ'רד, ריי צ'רלס, סטיבי וונדר, אלה היו התקליטים שהיו לנו בבית, ארטה פרנקלין, נינה סימון בהמשך, אבל החבורה הזאת, החבורה ששמענו אצלנו בבית. ואלה השפעות שאבא שלי כל הזמן היה מכניס הביתה, וגם הדברים שנדלקתי עליהם. ולאט לאט זה גם הפך להיות קצת פופ, מייקל ג'קסון, ובאיזשהו שלב בחיים אני התחלתי לרקוד ברקדנס. באמת, אני רציני לגמרי, הייתי עושה כל מה שאתם יכולים לתאר לעצמכם, פתחתי פעמיים את הסנטר פה, באמת, כשניסיתי לעשות את השכיבה הזה, לפעמים יש שתית קצת יותר מדי, רצפה חלקה באמת, פתחתי פעמיים את הסנטר בהופעות, שהיינו עושים תחרויות ריקודים, ואני חושב שהשלב השלישי אחרי המוזיקה הזאת, ואחרי הברקדנס, שבדרך אגב הייתי בבני עקיבא אז, וזה התחיל כבני עקיבא, אחרי שהיינו הולכים למועדונים, אחרי זה כבר למדנו מהחילונים, מה זה מועדון, וזה הייתי שם את הכיפה בכיס, מקופלת, וכמה שנים אחר כך, ההשפעה הכי משמעותית בחיים, אולי כמעט עד היום, הייתה ג'אז האמריקאי, בעיקר ג'ון קולטריין, שאחרי ששמעתי את Kind of Blue, הלכתי וקניתי סקסופון, עבדתי 3 חודשים, כמו שלא עבדתי בחיים, לא ממליץ לאף אחד, וקניתי סקסופון סלמר חדש, וזה הדבר הכי יקר לי עד היום, ואני חייב להגיד, כל ההשפעות האלה, הן היו לא מודעות בכלל בקונטקסט, באיזשהו קונטקסט פוליטי. זאת אומרת, הדברים האלה, הם היו דברים שאהבתי.
מתוך רגש.
מתוך רגש לחלוטין, ולא עצרתי שנייה לחשוב למה.
האמת שזה משעשע ש... שאתה קנית סקסופון אחרי שמעת את Kind of Blue, וגם אני קניתי סקסופון, אני אתחיל מהסוף. אני גם קניתי סקסופון, כשנפגשנו, פתאום גילינו ששנינו מנגנים על סקסופון, אבל המצחיק הוא ששנינו...
על אלט.
זהו, זה מה שאני בא להגיד, ששנינו השפענו מג'ון קולטריין, אמנם אני מאלבום אחר שלו, אבל בסופו של דבר שנינו הלכנו וקנינו דווקא אלט ולא טנור, שזה היה הכלי העיקרי שלו. הוא גם ניגן על אלט קצת וגם על סופרן, אבל אז זה משעשע. אבל נגיד בניגוד אליך, אצלי ההשפעות האמריקאיות מגיל צעיר, הם לאו דווקא היו מוזיקליות, כי בבית אצלי, אמא שלי כמעט ולא שמעה מוזיקה, יותר רדיו כזה במטבח, ומי ששמע אצלנו מוזיקה בבית זה היה אבא שלי, ואבא שלי היה שומע בעיקר שני זמרים, ואלו הזמרים שגדלתי עליהם, אחד קוראים לו אופר לוי, ולשני קוראים אריק לוי. אז אלו הזמרים של ילדותי, נגיד ככה. הפגישה שלי עם אמריקה קרתה דווקא דרך דוד בבר, זיכרונו לברכה, שהוא היה סוכן תרבות שלי. והוא באמת, הוא לימד אותי את האהבה לקולנוע. ובבר היה כזה בחור שלוקח אותי, לוקח אותי לקולנוע פעם בשבוע, לפעמים גם פעמיים בשבוע. לא היה סרט אמריקאי שהיה מגיע לקניון לב חדרה, לקולנוע אז שהיה שם, ולא היינו הולכים לצפות בו. אז דרך הקולנוע זה היה מפגש אחד, והמפגש השני והעיקרי, שזה מאז ועד היום, זה בעצם דרך ה-NBA. שאני מגיל מאוד מאוד צעיר, אהבתי כדורסל, ונמשכתי למשחק הזה, והייתי מתעורר בלילות, עד היום אגב. היום פשוט אני לא הולך לישון, אבל אני עדיין בעניין. אבל מבחינה מוזיקלית, כשאתה פוגש את אמריקה דרך הקולנוע ודרך הספורט, אז המוזיקה כבר בפנים. זאת אומרת, אני גדלתי על ג'יי-זי, לצורך העניין, ועל נאס, אתה דיברת על החיבור שלך לג'אז, אצלי החיבור שלי לג'אז הגיע אחרי האהבה הגדולה שלי להיפ-הופ, אז אני גדלתי על ג'יי-זי ועל נאס מתוך הספורט ומתוך הקולנוע. זאת אומרת, רק אחר כך גם שמעתי אותם בדיסקים, פעם היו דברים כאלה, אפילו קלטות, אני מספיק זגן לקלטות. אבל החוויה באמת האמריקאית הכי מסירה בחיי בגיל צעיר, שאני סוחב עד היום בעצם, ואנשים ששומעים אותי אומר את זה, אז חושבים שאני צוחק, אבל לא. כשהייתי ילד, אז אמא שלי הייתה נוהגת לקנות לי נעליים, נעלי ספורט, חיקוי כאלה, אני גם כתבתי את זה באיזה שיר שאני אולי אקריא בהמשך, כאלה תוצרת רולסטארס ואדידוס. כזה נעליים שהם כאילו הדבר האמיתי, והם היו נקראות לי תדיר כל חודש, חודש וחצי. ופעם ראשונה שאמא שלי לקחה אותי ככה לחנות ספורט בעיר, לקנות נעליים מקוריות, נקרא לזה ככה, אז אני לא, זה באמת מה שאני לא אשכח לעולם, כי כשעמדתי איתה בפרונט של החנות, הסתכלנו על חלון ראווה וראיתי שם אייר ג'ורדן. וזה היה החלום שלי, שיהיה לי אייר ג'ורדן. אז אמרתי לה, אמא, את אלה אני רוצה. ואז היא נכנסה לחנות והיא שאלה את המוכר, יש לך כאלה במידה שלו? היא אמרה לו את המידה, אז הוא אמר לה כן. אז היא לחשה לו באוזן, כמה הם עולות? אז הוא ענה לה, אני אפילו לא שמעתי כמה. אז היא אמרה לו, אז תגיד לו שאין לך למידה שלה. אז אמנם היא קנתה לי אז פילה גרנד טיל, שזה היה לא רע בכלל בזמנו, אבל עדיין, עד היום, החלום הכי גדול שלי זה לקנות אייר ג'ורדן. וזה לא שלא יכלתי להגשים אותו כבר עשרות פעמים, כמובן שאני כבר, ברוך השם, במצב שאני יכול לקנות נעליים אפילו שהן עולות 1,000 שקל, כן, זה המחיר שלהם, אבל עדיין זה, השארתי את החלום הזה כחלום ילדות. אז כן, נתחיל עם שיר, זה היה פתיחה.
הכנו גם לג'ורדן, אתה יודע. ג'ורדן מופיע בקליפ הזה. Kind of Blue, הוא יכול להחזיק יותר מ-10 תוכניות, רק אני, ולא לדבר על מומחים שלמים, פול צ'יימברס, הבסיסט, מי היה שם המתופף, ברח לי מהראש, וכמובן קננבול אדרלי, שניגן שם על אלט, שהוא גם שחור, והוא גם גילה את ווסט מונטגומרי. אתה יודע מה, אני מדבר על Kind of Blue בקטע אחר, תראו, Kind of Blue, תקליט ג'אז מופתי, אחד האלבומים הכי גדולים, בעיניי עדיין טופ 10, אהרון אמרם רק במקום השני, עם כל הכבוד. וניגנו שם ג'ון קולטריין על טנור סקסופון, מייס דייביס שחיבר את המלודיה, כאילו את ה, את ה, את ה, את ה, את ה, כן, את המודול, לא יודע איך לקרוא לזה בדיוק, זה הייתה מוזיקה יחסית חדשנית גם לג'אז. הוא ניגן על חצוצרה, קננבול אדרלי ניגן על סקסופון אלט, ובילי איוונס על הפסנתר. והם, צריך להגיד גם, הסיפור חיים של כל אחד מהם, אני אקח את זה למקום שאנחנו מדברים בו עליו עכשיו, כי אני לא אדבר על זה כאלבום, הוא די מטורף, מיילס דייביס באחד הרעיונות מספר שהוא עמד מחוץ לאיזשהו מקום, שהוא היה אמור לנגן בו, ישן סיגריה, הגיעו שני שוטרים והתייחסו אליו כמו כל גבר שחור אחר, ופיצצו אותו מכות. פיצצו אותו מכות. הוא מתאר אירועים כאלה מפה ועד הודעה חדשה, פיצצו אותו מכות, אתה יודע, מחוץ למקום שהוא אמור להופיע בו. אני לא יודע אם שמתם לב, כשליטל ריצ'רד היה בהתחלה, כל הסקסופוניסטים שם שחורים, וכל הקהל לבן. וגם כשהגיעו זוג לרקוד בשיר השני, תוטיפוטי, הם היו שחור, והקהל לבן, וזה מאוד בולט. היום אנחנו, אבל פעם זאת הייתה המציאות, היום אנחנו קשה לנו לבלוע את זה.
וגם בתקופה ההיא שהוא מדבר על מייס דייביס, אז צריך אולי להגיד שמיילס דייביס באותה תקופה כבר היה כוכב עולמי, הוא היה מסתובב בפריז, היו פורסים שטיח אדום לכבודו, והוא היה מקבל כבוד מלכים, ואז הוא חוזר לארצות הברית, והיה צריך ללכת בצד השני של המדרכה, מה שנקרא, שזו מציאות מטורללת.
אז אנחנו מדברים על זה באמת, כי באמת הגיע איזשהו רגע, אתה יודע, תארנו חוויות שחווינו אותן באופן לא מודע, האנשים האלה דיברו אליי, ושוב, דרך אגב, זה ביטויים של אותה תרבות, הקליפ הזה באמת שם הרבה הרבה דברים ביחד, אבל פתאום הגיע הרגע הזה שאני מבין שאני מזדהה עם גיבורים שיש להם סיפור מאוד מאוד דומה לשלי, גם אם בסופו של דבר באמת יש איזה שהם פערים במחיר ההיסטורי שכל, שאנחנו מדברים על השחורים בארצות הברית והמזרחים בארץ, אבל לאט לאט פתאום אני קולט שזה כמעט אותו סיפור. וחוויות גזעניות שאני קורא פתאום על גיבורים שאני אוהב, אני מגלה שאני גם אני גר באיזשהו סוג של גטו, גם אני נעצר על ידי המשטרה, אח שלי בכלל היה נעצר כל שבוע על ידי המשטרה. דיכוי וגזענות והשפלות, ולאט לאט פתאום זה עורר אצלי איזושהי הרגשה של, הבנתי באיזשהו גיל שלא במקרה התחברתי לזה, וזה אני חושב מאוד מעניין. זאת אומרת, קודם כל אני רק אגיד באופן, הקיום שלנו פה במדינה הוא מאוד מוזר. זאת אומרת, איך פתאום התקבצו פה כל מיני סוגים של אנשים, כאילו עשו פה איזשהו סוג של מחזה. וגם בארצות הברית, היה איזשהו קיבוץ של אנשים מגזעים שונים שאף אחד לא תכנן לעשות אותו. בארצות הברית, הלבנים רצו עבדים, נכון? אז הם הביאו מיליוני אפריקאים מאפריקה לארצות הברית. בארץ, פחות או יותר אותו דבר. זאת אומרת, גם כאן התייחסו כאפשר להגיד, אני לא אגיד עבדים, אבל שווה מים וחוטבי עצים. רגע, שווה מים וחוטבי עצים. ושוב, לא באותם מספרים, לא באותו דיגוי חס וחלילה, אני לא משווה ביניהם, אבל החוויות האנושיות, הן לא עושות קלקולציה של כמה סבלו וכמה זמן סבלו ומה הוא עשה. הרי בסופו של דבר, העובדה שאמא שלי הייתה עובדת במשק בית, במשך 30 שנה כמעט, היא כמובן מהדהדת לי באותו אופן שבו אני רואה התייחסות לשחורים כמשרתות, כמנקות. והזהות הזאת, כמובן שהעיר אצלי המון המון דברים, ובסופו של דבר חשבתי שכנראה החיבור הזה לא היה מקרי. זאת אומרת, זה לא סתם דיבר אליי בילדות באופן מסוים.
אני אתה יודע, אני קשה לי עם האנלוגיה בין דיכוי מזרחי לבין דיכוי האפרו-אמריקאי בארצות הברית. אני חושב שזה דברים שונים לחלוטין. כי, אתה יודע, כי אני לא נוטה לעשות את ההשוואות האלה, ואני חושב שבהחלט למקום ולגיאוגרפיה ולהיסטוריה ולתרבות של כל מקום יש את ההסברים שלו ואת המקומות שלו, וגם אני חושב שמבחינת ההקצנה הזאת של, אתה יודע, מה שעברו אפרו-אמריקאים בארצות הברית, זה משהו שאתה יודע, קצת ריספקט בלהרבב, אבל למשל, סמי שלום שטרית, שעל זה כתב את התזה שלו, שהאמת היא מבריקה בעיניי, למרות שעוד פעם, לי יש קושי עם האנלוגיה, והוא משתמש הרבה באנלוגיה הזאת, דווקא סמי, סמי שלום שטרית הוא פרופסור ומשורר, וסמי בעצם היה המשורר הישראלי הראשון שקראתי בגיל מאוד צעיר, שפעם ראשונה עשה לי את החיבור הזה בין שני המקומות שהרגשתי שאני חלק מהם, לפחות לפעמים מבחינה גיאוגרפית ולפעמים מבחינה תרבותית, שזה החיבור בין שירה מזרחית לשירה אמריקאית. ובאמת כשפגשתי הפעם הראשונה את הקובץ שלו, שירים באשדודית, אז זה היה לי מאוד מוזר, כי השם הוא מאוד לוקלי, זה אשדוד, והשפה היא מאוד ארז ביטונית, ארז ביטונית שאז זה הייתה השפה המובהקת של שירה מזרחית בארץ, ופתאום הוא לקח אותה והכניס באמריקה, והרבה מאוד מהשירים שלו, הוא גם כתב אותם באמריקה, הוא גם היה גולה וחי שם קרוב ל-20 שנה, רק עכשיו הוא חזר לארץ. ובאמת מהבחינה הזאת, אני יכול להגיד שזה ספר השירים הראשון שבאמת מצאתי בו איזשהו חיבור בין שתי אהבות מאוד גדולות שלי, כי אם אני אחזור רגע אחורה ואני אשתדל לא לעשות קפיצה גדולה מדי, אז אני יש איזה משורר, איזה מבקר שמאוד אוהב אותי בלשון המעטה, והוא נוטה כביכול להעליב אותי בכך שהוא אומר שאני לא משורר, אני ראפר, או שההשפעות שלי הם מהיפופ, וההשפעות שלי הם בכלל לא מזרחיות, הם אמריקאיות, ואין לי מה להגיד לו חוץ מזה שהוא צודק, אבל זה ממש לא מעליב אותי בשום צורה ואופן. זה באמת נכון. זאת אומרת, ההשפעות העיקריות שלי הם אמריקאיות.
בוא נדבר רגע על סמי. אמרת ששירים באשדודית, ספר ראשון, הוא גם היה משמעותי בחיים שלך בלי קשר. נכון? בלי קשר ל...
מאוד משמעותי. אולי עכשיו, אחד הספרים הכי משמעותיים.
אז סמי בעצמו, סמי שלום שטרית, שהוא סוג של יותר מחבר, אח ומורה בשבילנו, אני מניח שהם מדברים בשמנו, אבל הוא בעצמו עושה את החיבור הזה. עכשיו, מה שדיברתי קודם, תקראו למשל את הפנתרים השחורים. הפנתרים השחורים, כששמעתי עליהם פעם ראשונה, אתה יודע, אני לא עשיתי את ההקשר שבעצם הם עושים ריפור לפנתרים השחורים באמריקה. רק אחרי זה שנייה אמרתי, רגע, זה כאילו הם לקחו את השם ישירות, הם אפילו לא ניסו לעשות לו איזושהי סובלימציה, זה ממש עשו תרגום שלו. אז גם סמי שהיה מהדור האחרון, אפשר להגיד שהפנתרים השחורים, או של אלה שבאו והתחילו לתעד את העשייה שלהם, אומר זה אותו דבר. או לפחות אדם מהדור הראשון של המזרחים שעשו מאבק בארץ, קראו לעצמם הפנתרים השחורים. ובסופו של דבר, גם כמו שאמרתי, היחסים הם מאוד גדולים, החוויות הם מאוד מאוד חוויות, הם כמעט אותן חוויות. אני, תרשו לי להקריא איזה שיר, ברשותכם.
כן, בוא נקרא קצת שירים.
בוא נקרא קצת שירים.
אנחנו מדברים יותר מדי.
אוקיי. אני אקריא שיר שלי שנקרא שיוף. אני בוחר לעשות אהבה עם השמש, להתמסר אליה, לתת לה ללטף ולחדור היכן שצריך. אני בוחר לעשות אהבה עם השמש, ואפילו שהצבע הזה כמו מגנט, קוטב אחד מושך שוטרים, שני דוחה מראיינים. קוטב אחד מקרב אותי אל גבולות המדינות השכנות, קוטב שני מרחיק תארים. עדיין אני מעדיף לעשות אהבה עם השמש. ואפילו שבלשל הצבע הזה מאבטחים מרוקנים לי את הכיסים על השולחן, עדיין אני מעדיף לעשות אהבה עם השמש, לתת לה לשזף ולהצדיק את שם המשפחה שלי עוד יותר. וככל שתהפוך את אורי לזהוב יותר, כך תעשה אותי עשיר יותר. וככל שתעשה אותי כהה יותר, כך יהיה כתב אישום חריף יותר. מסתיים בי, אני מעדיף לעשות אהבה עם השמש, כי היא שייכת לכאן, וכן גם אני. אני קצת מקצר, ולפני איזה כמה זמן חברה שלחה לי שיר שראתה שמישהו הדביק, היא גר בניו יורק, ואני אקריך עם את השיר באנגלית, I woke up brown, the way my mother and her mother made me, the way the goddess laid the earth on my skin as a shield, my melanin, a love letter from my ancestor, remaining me, I am the hairiest to the greatest gift I could receive, the crown of the sun, region on my skin. לא בטוח שמעתי את המילה האחרונה, את המילה השלישית לפני הסוף האחרונה, אבל אני, כשכתבתי את השיר, אני לא חשבתי על ארצות הברית, אני עברתי חוויות שהצבע האור, שזה חוויה די מטורפת, שצבע האור שלך מעביר אותך סוג של חוויות מסוימות, וכשאנשים בצד השני של הגלובוס עושים את אותו דבר, מן הסתם, אנחנו נרגיש הזדהות מאוד מאוד גדולה איתם. מה יש לך להגיד?
שפעם אחת לקחו אותי בחיים לתחנת משטרה, וזה היה אחרי שאשתי קיללה שוטרים, אחרי שהיא ראתה איך שהם התנהגו אליי.
מה שבאמת, שציינת בספר של סמי, אתה אומר שהוא בעצמו עשה את הקישור הזה, וסמי גם היה בארצות הברית.
כן, אבל סמי באמת יצר שפה, אני חושב, כי אני חושב שמיד, שאני אקרא את השיר הזה, אני חושב שמי שמכיר שירה של ארז ביטון, הוא מיד יזהה את השפה הביטונית כאן. אבל מצד שני, השפה של ביטון בחיבור לאמריקה כבר יוצרת משהו חדש. זה נקרא דבש טהור מארץ ישראל. אבי שולח אליי מארץ ישראל בוטנים מלוכים של גבעת חיים, ודבש הדרים מיד מרדכי, ואני אומר לו, אבא, אין לו מחמת הרעב ירדתי מצרימה. הנה אני מטפיח כרסי בהמבורגר ונקניקיות, ומאמן שפתותיי בהגיעת המקום כמו אבא לפני שנים, רגע של עברית בגל הקל. אחר כך, מול המראה נושא נאומיו, ואנו הקטנים מצחקקים. חבר הסתדרות, חבר מפלגה, חבר של כולם, וראה, בנך אומר לך בעברית נכונה, אבא, אין לו מחמת הרעב ירדתי מצרימה, ונכדך מבטא רש כמו באמריקה, ואיפה הוא ואיפה ארץ ישראל. אז אמנם באמת הספר הזה הוא אחד הספרים שהכי השפיעו עליי מבחינה תודעתית, אבל אני חייב להגיד שמבחינת הכתיבה, שלי הפואטית, אז אני חושב שנוטוריוס בי-איי-ג'י השפיע הרבה יותר, לצורך העניין. וגם אלן גינצברג, שהוא דווקא לא היה שחור, אבל הוא כן היה יהודי והומוסקסואל, ולפני הכל משורר ענק. ובאמת, זה עוד פן באמריקה, שאולי שמנו טיפה בצד, ושמנו זרקור רק על הצד האפרו-אמריקאי, אבל באמריקה אני חושב שמה שמדליק אותי באמריקה ומה שמחבר אותי למקום הזה, מעבר לאנלוגיות אתה יודע הראשונות שמתעוררות, זה כשאני חושב על אמריקה אני חושב על חומר נפץ. אני שומע את טקטוק השעון ברקע, הכל מאוד נפיץ. זאת אומרת, כל משפט שמישהו אומר למישהו יכול להיגמר בפיצוץ, ואני מרגיש שזה מאוד ישראלי. זאת אומרת, זה משהו שאני חווה מאוד פה בארץ, שבארץ הטקטוק הזה כל הזמן קורה ברקע. וכשאנחנו מדברים על תרבות אמריקאית, אז אני חושב שזה עניין סימביוזי להכניס את אלן גינצברג כשאנחנו מדברים על היפופ או על ג'אז, כי בעצם ללא הג'אז לא היה את אלן גינצברג, גם לא היה את ג'ק רואק. לא היו את כל משוררי הביט וכל סופרי הביט. הם לקחו את הרוחב המוזיקלי של הג'אז, את החופש שהמוזיקה הזאת נתנה, ונתנו לה בעצם ביטוי טקסטואלי. וללא הרוחב הטקסטואלי של אלן גינצברג וג'ק רואק, אני חושב שגם משהו בתרבות הראפ האמריקאית, על להגיד את זה, על לשחרר את זה, לא היה נשמע, או שהוא לא היה כמו שאנחנו מכירים אותו היום. התיעוד ההיפר-ריאליסטי של הרחוב, המקום הזה שבו יש את הביטוי השחוק הזה, המעצבן הזה, הקשה הזה אפילו, שהיום אנחנו שומעים אותו, ולי הוא עושה להרגיש לא בנוח רוב הזמן. זה הביטוי שהכי שכיח היום בתוכניות הריאליטי. זה אנשים שאומרים, אני אמיתי, תהיה אמיתי. ובאמת התחושה בתרבות, שהדבר הכי משמעותי הוא to be real. והאמיתיות הזאת היא בדרך כלל, אנחנו צורכי תרבות, צורכי אומנות, מרגישים אותה בדרך כלל כשהיא מגיעה מהלואו, מהלמטה, מהרחוב. ואני חושב שלצורך העניין, אלן גינצברג, וגם יש הורים אפרו-אמריקאים אחרים, כמו אמירי ברקה לדוגמה, וכמו ג'יל סקוט אירון, ופט פארקר, זה משוררים שבאמת הביאו את הלואו בצורה הכי ריאליסטית שיכולה להיות. הם הפכו את המשוגעים ברחוב ואת האומלסים ואת הזונות ואת הנרקומנים לגיבורי ספרות, לאנשים שפתאום קיבלו מקום של כבוד בספרות העולמית. ומבחינה פואטית, אז אני חושב שהחיבור שלי דווקא לווייב הזה האמריקאי הוא הרבה יותר חזק. אני אקרא שיר של אלן גינצברג. רציתי לקרוא שיר אחר האמת, אבל הוא נורא ארוך, ואחרי זה אני אקרא שיר שלי שהוא גם די ארוך, אז את שלי אני לא מוכן קצר, אבל את של גינצברג כן, אז אני אקרא שיר קצר שלה. הוא כבר מת, מה אכפת לו? אפרופו מת, קוראים לשיר חדשות מוות. תרגם אותו מאנגלית יובל יבנה. הולך בלילה על דרך אספלט בקמפוס לצד מדריך גרמני משקפיים, W.C. וויליאמס מת, הוא אמר במבטא, מתחת לעצים בבנרס. עצרתי ושאלתי, וויליאמס מת? נלאב ופעור עיניים. מתחת לעגלה הגדולה עמדתי על המרפסת של הבונגולו, באגף הבינלאומי, חרקים מזמזמים מסביב לאור החשמל, קוראת מודעת המוות הרפואית בטיים. בחוץ בין הדרורים, מאחורי הטריסים, וויליאמס בעגלה הגדולה הוא לא מת. כשהדפים הרבים של מילים מעובדות מרעידים, עם האינטואיציות שלו, את הפיות של ילדים ענבים, הופכים מעודנים אפילו בבנגל, כך. יש חיים שנעים מתוך הדפים שלו בלייק, גם בחיים, דרך המכונות המנוסות שלו. האם המילים האחרונות שלו היו משהו חסר הכרה שם? בחדר הריפוד, שטיחים, בבית העץ, משופע גג, בברדפורד. אני תוהה מה הוא אמר, או האם נשאר משהו בממלכות של הדיבור, אחרי שהשבץ והאבדון רעד המוח חדרו אל המחשבות שלו. אם אתפלל לעילוי נשמתו בברדוס אודול, הוא עשוי לשמוע את הרטט הבלתי צפוי של חמלה נוכרית. בלתי ידוע, בשקט שלושה שבועות, עכשיו ראיתי את הפסיאק והגנגס כאחד מאשרים את המסירות שלו, כי הוא הלך על הגדה הפלדית והתפלל לאלה בנהר שרק הוא המציא, עוד גנגמה רוכב על הצוללת הישנה והחלודה של הולנד בקומת הקרקע של מוזיאון פטרסון במקום על תנין שמימי. התאבלו, או אתם מלאכים של הכנף השמאלית, על כך שהמשורר של הרחובות הוא עכשיו שלד מתחת למדרכה, ואין עוד נשמה זקנה אחרת, כל כך טובת לב וענווה, בעלת לסת נשית ועיני גבר שיכולה לראות אותך, מה שרצית להיות בין הממזרים שם בחוץ. אז זה היה אלן גינצברג. זה כאילו נשמע כמו name dropping אחד ארוך, כי לשיר הבא קוראים פזוליני בדרך לחיפה, ואני אשתדל לקרוא אותו מהר. קו 7 מוריד אותי בשיקון על חומת האבן הנמוכה, ואני רואה את עמוס ולא מאמין שהוא עדיין חי. עיניו לבנות צרוטות נימים של דם, מתגלגלות כמו גלגלי ענק, כמו הרי פלורסנטים בלונה פארק של השטן, אומרות, אין חומר בעולם שיהרוג אותי, אני, אלוהים. כשהוא היה ילד הוא היה מסתובב בעיר עם אבא שלו. הוא מוכר נעליים, תוצרת רולסטרס ואדידוס על עגלת עץ עם גלגלים של מכונית. הוא היה איתו גם כשמישהו דפק לו כדור בין העיניים. כשהתחיל להזריק, הפסיקו לקרוא לו עמוס המפגר והתחילו לקרוא לו עמוס הנרקומן. כך או כך, חשבתי עליו כבר מזמן כעל זל. פזוליני בדרך לחיפה, ואני בכלל חושב על איך נראה הלב של יוקו. הכלב שלי נשמע כאילו, כרוז הרכבת מכריז על מותו בבנימינה, מחליפים רכבת על ספסל שלושה מאשנים, מימיני שוטר מדוגם שהגזים עם הבוסם, משמאלי בחורה מחוברת לאוזנייה מדברת הולנדית, פסי הרכבת הם הורידים האינסופיים בידיים של עמוס. אתמול שרפו כנסייה בטבריה, ואני בכלל חושב על פייר פאולו פזוליני, איזה שמות מפוצצים יש לאיטלקים האלה, והמילים שלו מתבלבלות לי בגלל השווארמה המסריחה שבולע פנסיונר לבוש מעיל דובון במושב מולי. חיילת אומרת לחיילת אחרת נדב, היה מפקד קשוח, אבל היה לו לב טוב, ואני חושב איך הוא נראה. הלב של נדה והלב של יוקו, ואיך שהוא אני אומר לעצמי בכל, איך שיהיה לי קצת כסף מיותר, אחליף את הריקבון בשיניים בזהב מנצנץ. לא צנוע מצידי להיות צנוע, אף פעם לא מצאתי משהו רומנטי בעוני. כילד חלמתי על מפל השמפניה התוססת בגביע הזהב של נוטוריוס בי-איי-ג'י, שבילדותו חלם על הלימוזינה של סלטם פפה, נווידי, מאז אני אוהב זהב ואף פעם לא הבנתי למה. אנשים יוצאים מהבית כדי לשמוע שירה, כמו שאף פעם לא הבנתי אנשים שאין להם טלוויזיה בבית, או איך לאנשים יש זמן לקרוא רומנים. פייר פאקינג פאולו מאדר פאקר פזוליני, אני בחיפה, מקריא שירים בחצר בית הקפה של שכונת הדר, וחושב על האנשים שיצאו מהבית כדי לשמוע שירה, ומי אלה שנתנו שמות נוצצים לכל המקומות שנראים כמו השיניים שלי. כמו שיקון פאר בחדרה, בו ההזנחה היה הדבר היחיד שאפשר להגיד עליו מפואר, אני יכול להישבע. שראיתי את עמוס המקומי יושב על חומת אבן מולי ומגלגל עיניים מתות בחיי, לא התכוונתי לשתות וחזרתי שיקור ברכבת האחרונה לפני חצות, והיער כבר מוכה חושך. פזוליני הלך לי לאיבוד בדרך לחיפה, מה זה משנה מי רצח אותו, עכשיו אין לי איך לחזור הביתה. אז יצאתי לכביש וניסיתי לעצור מכוניות בשליחת אצבע. הדובון של הפנסיונר שיחק לי במוח עד שנבלעתי בתוך הונדה סיביק. הנהג שאל לאן. עניתי לעיר. הוא אמר חדרה היא הכל רק, לא עיר. היא יותר כמו בית קברות ענקי. ומאז שיניתי את דעתי על בתי קברות.
for 400 years if you check. Don't worry, be happy. Was a number one jam. Damn, if I said you could slap me right here. Get it. Let's get this party started right. Right on. Come on. What we got to say. Yeah. Power to the people, no delay. Make everybody see. In order to fight the powers that be.
נדבר על שפה רגע.
אוקיי.
כי קרון, את קצת הפתעת אותי, אתה יודע, עם ההתנגדות שלך לתזה הזאת, אני מתנצל, כאילו, בשמו של חברי. סתם, אני צוחק. כי בסופו של דבר, כשדיברת על שירים באשדודית, אז לא רק דיברת על משורר גדול שמדבר על הקשר בין ישראל ובין ארצות הברית, וכמובן עושה כן הקבלה בין פנתרים השחורים פה לפנתרים השחורים שם, או בין האופן שבו מזרחים נאלצו בעצם לחיות ולהתבטא, לבין האופן ששחורים עשו את זה בארצות הברית. גם שנינו הושפענו משפה שהיא לא בהכרח של שירה, אלא מהיפופ. אתה הזכרת את Notorious B.I.G, שגם אני הייתי מקשיב לו הרבה. ואני רוצה לדבר פה על משהו שהוא לא בהכרח...
זה קצת אוקסימרון להגיד את זה, שלא הושפענו משירה, אבל הושפענו מנטורס B.I.G, כי הוא היה משורר לכל עניין ודבר.
הוא משורר לכל עניין ודבר, אז משירה אחרת, משירה של היפופ. ו... וזה אומר, זה אומר משהו, כי שירים באשדודית, באשדודית זה לבוא ולהגיד, אני בעצם רוצה לכונן פה שפה חדשה. וזה מה שעשו השחורים בארצות הברית, הם כוננו שפה חדשה, השפה שהלבנים דיברו אותה, היא לא רק שפה שלא דיברה אליהם, היא שפה שדיברה מעליהם.
לגמרי...
וברגע שגם בארץ נוצרה שפה כזאת, יש איזה מי שעשתה עבודה דוקטורט, כל מיני יהודית הנשקה על שפת הפריפריה, כל מיני ביטויים קטנים, אבל גם מעבר לביטויים הקטנים, הרבה פעמים אני צריך לשכנע אנשים שלכאורה אנחנו מדברים אותה שפה, אבל אני אומר להם, אנחנו לא מדברים אותה שפה.
אני חושב ששפה זו הגדרה מדויקת לעניין הזה, אבל מצד שני, זה לא שפה ליטרלי. אני חושב שהשחורים בארצות הברית יצרו שפה שהיא הרבה יותר גדולה משפה, אם אנחנו לוקחים את זה במובן המילולי. זאת אומרת, גם ברמת האטיטיוד, ובאמת אני חושב שזו הגדולה של ההיפ-הופ, כי אנשים היום מתחילים, אני חושב שזה מתחילים כבר 40 שנה לז'אנר הזה בערך, קצת יותר, מתחילים לכבד אותו ולדבר עליו כאל גורם, אחד הגורמים הכי משפיעים על זמננו, וזה מאוד דומה למה שקרה לקולנוע. זאת אומרת, הקולנוע הוא גם צורת אומנות יחסית חדשה, ופחות או יותר הזמן שהתחילו לדבר על קולנוע במובנים של אותר, של אנשים שהם היו מושא להערצה, שדיברו על השפעות, כשסופרים ומשוררים התחילו לדבר על איצ'קו כהשפעה, או על פזוליני, או על כל אחד אחר, אז זה משהו לקח כמו 40-45 שנה להתאבות הקולנוע. אז אני חושב שההיפופ היום ממש נמצא במקום הזה, והז'אנר הזה הוא באמת כל כך גדול, כי הוא מצליח לחבר לא רק ז'אנרים מוזיקליים, לא רק לקח את הסול ואת הפאנק ואת הגוספל ואת הג'אז ואת ה-R&B וחיבר אותם ביחד, כי במובן הזה של שירה, באמת בסופו של דבר, אם אתה רוצה להוציא את זה שורה בומבסטית, שאתה שואל מהי שירה, שזו השאלה הפוסט-מודרנית הכי גדולה היום, כאילו, כי מהי שירה, דוד אבידן כתב על זה כמה דברים, ולא רק הוא האמת, אין משורר, אני לא מכיר אף משורר שלא יתעסק בשאלה הזאת מהי שירה, ולכל אחד יש את התפיסה שלו לגבי מהי שירה, אבל בסופו של דבר, בשורה הבומבסטית, שירה היא שילוב של מילים וקצב, ואם אנחנו נפרק את ההיפ-הופ מכל המרכיבים הבאמת מגוונים שמרכיבים את הז'אנר הזה, אז בסופו של דבר, היפ-הופ זה מילים וקצב. זאת אומרת, ה-DNA הוא כמעט זהה.
אני מעלה את האימור, אני מעלה את האימור. תראה, כשאנחנו כותבים, הרבה פעמים יש בינינו שיחות, שנוגעות לאופן שבו אנשים מתייחסים לשפה כשהם כותבים שירה. וכשאנחנו חושבים על היפ-הופ ומושפעים מהיפ-הופ, הרבה פעמים בינינו, אולי אנחנו לא תמיד אומרים את הדברים הכל כך מובנים מאליהם, אבל אנחנו כן מנסים לשבור פאטוס בשפה העברית. אנחנו כן מבקשים לשבור הצפנה בשפה העברית, שהרבה פעמים מופיעה בשירה. ואנחנו גם מנסים להתלבש כמו משוררים מזן אחר. כמה משוררים אתה מכיר שיש להם רק אדידס ונייק במלתחה? אני אומר את זה בצחוק, אבל לבוש זה חלק, אם אני מסתכל על השפה באופן קצת יותר רחב, אתה יודע, זה אטיטיוד. לבוא ולהכניס לשירה תכנים מסוימים, זה דבר אחד ומאוד בולט, אבל הרבה פעמים זה גם הדיבור עצמו. ואתה יודע, היינו איזשהו חלק ממהפכה שניסתה להכניס דברים שלכאורה לא מדברים עליהם בשירה, וגם שפה שהיא לכאורה לא שירה, וכמובן שלקח המון זמן לאנשים להבין שהיא שירה לכל דבר ועניין, כי הרבה פעמים האופן שבו אנחנו גורמים לעצמנו לא לראות דברים בצורה מסוימת ולראות דברים אחרים בצורה מסוימת, באמת משכנעת אותנו לראות את הדברים האלה. אני רואה שיש לנו עוד 5 דקות, אנחנו לא נספיק עוד המון, אני חושב, נכון? סימנת לנו 5 דקות. רציתי, אולי אני אקריא איזה שיר, ואחרי זה אנחנו נדבר קצת על אמריקה אחרת. בואו נגיד, יש פה שיר של גיל סקוט הרון, אני אקריא ממנו 2-3 שורות ואני אשאל אתכם משהו. הוא נקרא לבנבן על הירח. אך בראש נשך את אחותי נל כשלבנבן על הירח. הפרצוף והזרועות שלה התנפחו ולבנבן על הירח. אני לא יכול לשלם את החשבון לרופא, אבל לבנבן על הירח. אתם מבינים מאיפה זה הולך וכן הלאה וכן הלאה, מבנה מאוד יפה. זה פוגעני לשמוע את המילה הזאת לבנבן, כאילו, כמובן שזה משורר אמריקאי, אבל אני שואל, כי בינינו גם זה נשמע על גבול, אתה יודע, כי די פוגעני, נכון?
יש שיאשימו אותך בגזענות, כן.
אוקיי, אז עכשיו תראו, אני אקריא איזה שיר שנקרא שיר אהבה של בונגו קאני. זה מבוסס על סיפור אמיתי. בונגו קאני אמר לך עוד לפני שהחבר שלך קרא לו ניגר, קצת אחרי שחבר שלך סיפר לך שהוא כותב שירים למגירה. בונגו קאני אמר לך שלחבר שלך יש עוד משהו עמוק במגירה. בונגו קאני אמר לך שהחבר שלך הוא צרה צרורה. כי הוא יאהב אותך וישכב איתך. הוא יחבק אותך ויקנה לך מתנות, אבל בסוף הוא ישבור אותך וינטץ אותך. כי הם לא יכולים, הם לא יכולים הלבנים האלה. הם לא יכולים לראות משהו חום ויפה ולא להרוס אותו. ופרסמתי את השיר הזה והרבה אנשים אמרו לי שהוא פוגעני, ואמרתי להם, זה סיפור אמיתי, ובסופו של דבר לא מתחבאת מאחוריו גזענות, מתחברת מאחוריו.
באמת אמר את זה.
לא, הוא גם, אני חושב, לא היה גזען. הוא בסך הכל ניסה להגיד לה באופן עקיף שכשלא מטפלים בגזענות, היא איכשהו תתנפץ בדרך אחרת. כי היא סיפרה לו הרבה על החבר, אבל אני לא רוצה לגעת בנקודה הזאת. מה שאני כן רוצה לגעת בנקודה היא שהוא בעצמו זיהה ביחסים בינה לבין החבר שלה, דברים שאנחנו בדרך כלל רואים את זה בתרבות האמריקאית. זאת אומרת, בשבילו זה גם היה מאוד מאוד טבעי להסתכל על הצבעים שלהם ולהגיד, אוקיי, אני רואה פה את אותו דבר ממה שאני בעצם חווה, כג'מייקני שנמצא בארצות הברית או באירופה, או משהו כזה.
אז לסיום אני אקרא שיר של אמירי ברקה, שהוא משורר באמת ענק, והוא מאוד ברוח של אלן גינצברג, ודרך אגב, לא עשו הרבה מאוד שיתופי פעולה עם אומני היפ-הופ, והרבה מאוד מזכירים אותו כהשפעה מאוד גדולה עליהם. אז תרגמתי שיר שלו שנקרא, אני קראתי לו ככה בסופו של דבר, משהו ברוח הדברים. זה רק חלק מהשיר. משהו ברוח הדברים, משהו שיעצר עוד לפני שיתחיל ללכת, משהו שאתה יודע ולא יכול לחיות איתו, שאין לך מושג לגביו כמו מוות, שרוכב על גג הרכב, ומביט בך דרך השמשה מחכה לרגע. משהו, הכי לא אמיתי והכי אמיתי, צמרמורת המתגנבת לנתיב שלך, מקדשת את חטאיך, כאילו עצמך חולף על עצמך חסר חיוך, המת שראית מדבר עם הבוס שלך, ניסית לעשות לו שחור אבל רוחו אנלפבטית. אני יודע דברים שאתה יודע וכלום שאתה לא, חוץ ממה שראיתי ברוח הדברים, משהו שחייך אליי ורציתי לדעת, זה מצחיק? מצחיק עד כדי כך שזה עקב אחריי ברחוב, מברך את כולם כמו הומור של צדיק, ויש להם טעם בהומור, אבל לא בגלידה. זה היה מה שזה היה, מדבר לאנשים בתוך הבתים ולא רואה את זה עם פטיש הקרח לידי, אתה יכול לראות אותם, אבל הם נראים כמו קושים מכובדים בדרך להלוויה, כמו קריאת בוז בדרך למחירתך הפומבית. ותן להם לזמזם את המספר ולהשתמש ביד קריאת התורה כדי לספור את שיניך, סחור את צעדי הריקוד, סחור איך צחקנו מצעדי הריקוד, תמונות מבית הספר מלאי חיים וצחוק עם פטיש הקרח מעל הראש, אתה תצחק בכל מקרה.
אמירי ברקה, ערב טוב, תודה רבה, תודה על האירוח. תודה לשלום מבן עטיה, מכאן תרבות, שדאג לנו פה לכל הקונסטלציה. ודרישת שלום לארצות הברית, בסך הכל עוזרים לנו גם עם מיליארדים, יש גם איזה כל מיני קשרים כאלה, קצת פחות תרבותיים, יותר בפרקטיקה.
וזה רק
אגיד... מטוסי תובלה וכאלה, אתה יודע.
רק אגיד לסיום, שזה מאוד יומרני לנסות לדבר על תרבות אמריקאית ב-50 דקות, זה כמעט כמו לדבר על אלוהים ב-50 דקות, או משהו כזה, מבחינת הרוחב של הנושא. אז כן, אז אני מקווה שאיכשהו הצלחנו להשחיל את האטיטיות שלנו לתוך הדבר הזה לפחות.
תודה רבה.
Across your path, hallowing your evil ways, like they were yourself, passing yourself, not smiling. The dead guy you saw me talking to is your boss. I tried to put a spell on him, but his spirit is illiterate. I know things you know and nothing you don't know, except that I saw something in the way of things, something grinning at me, and I wanted to know, was it funny? Was it so funny? It followed me down the street, greeting everybody like the good humor man, and they got to taste the good humor with no ice cream. It was like that. Me talking across people, into the houses, and not seeing the beings crowding around me with ice picks. You could see it.
But they look like important Negroes on the way to your funeral. They look like important jigaboos on the way to your auction. They let them chant the numbers and use an ivory coin at a count of teeth. Remember Stephen Fetchett? Remember Stephen Fetchett, how we laughed, knowing it was Sunday school images giving flesh and jiggling with the ice pick high over his head. Made you laugh anyway. I can see something in the way of ourselves. I can see something in the way of ourselves. That's why I say the things I do. You know it, but it's something else to you. Like that job. This morning, when you got there, it was quiet. And the machines were yearning soft behind you, yearning for that nigga to come and give up his life. Standing there being dissed and broke and troubled. My mistake is I kept saying, that was proof God didn't exist. And you told me, nah, it was proof that the devil knew. But still, it's like I see something, I hear things. I saw words in the white boy's lying rag. Said you was gonna die poor and frustrated. Let them dreams walk with you across town. You're gonna die from overwork. That the garbage on the street is telling you you ain't shit. And you almost believe it. Broke and mistaken all the time. You know some of the words, but they ain't the right ones. Your cable back on, but ain't nothing you can see. But I see something in the way of things. Something make us stumble. Something get us drunk from noise and addicted to sadness. I see something and feel something stalking us like an ugly thing floating at our back, calling us names. You see it and hear it too. But you say it got a right to exist just like you. And if God made it, but then we got to argue. And the light gonna come down around us, even though we remember where the bank is. Remember the Negro squinting at us through the cage. You see what I see too. Smile that ain't a smile, but teeth flying against our necks. You see something too. We can't call this name. Ain't it too bad, y'all said? Ain't it too bad, such a nice boy. Always kind to his mother. Always say good morning to everybody on his way to work. But that last time, before he got locked up and hurt, real bad. I seen him walking toward his house and he wasn't smiling and he didn't even say hello. But I knew he'd seen something. Something in the way of things, and it worked on him like it do and will, and he kept marching faster and faster away from us and never even muttered a word. Then the next day, he was gone. You wanna know what? You wanna know what I'm talking about, saying I seen something in the way of things. And how the boy's face looked that day, just before they took him away. There is in that face, and remember now, remember all them other faces. In all the many places you've seen him, or the sister with his child wandering up the street. Remember what you've seen in your own mirror and didn't for a second recognize the face, your own face, straining to get out from behind the glass. Open your mouth like he was gonna say something. Close your eyes and remember what you saw and what it made you feel like. Now, don't you see something else? Something cold and ugly. Not invisible, but blended with the shadow crisscrossing the old man squatting by the drugstore at the corner with his head resting uneasily on his folded arms. And the boy that smiled and the girl he went with. And in my eyes, too, a waving craziness splitting them into the jet stream of a blackbird, his ass on fire. Or the solemn knotness of where we go to know we're gonna be happy. I seen something. I seen something. And you seen it too. You seen it too. You just can't call us name, 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 name.